יום טוב. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארץ השעיר שדה אדום. קודם כל, הנקודה החשובה שצריכים לדבר עליה זה המלאכים ויעקב. יעקב, אנחנו לא רואים זה לא אצל אברהם ולא אצל יצחק, אבל אצל יעקב אנחנו רואים את זה כל הזמן. הקטע שלו עם מלאכים זה פשוט מדהים. עם זה וזה מתחיל בחלום הסולם, שבוע שעבר קראנו, והחלום והנה סולם ארצה ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ולא עובר את הפרשה עצמה, ואנחנו בסוף הפרשה עוד פעם נפגשים במלאכים. ויפגעו בו מלאכי אלוקים. והנה כאן מתחילה הפרשה, וישלח יעקב מלאכים. זאת אומרת, תראה איך שאנחנו הולכים, בהתחלה הם על הסולם. אחר כך הם פוגשים אותו. עכשיו הוא כבר שולח אותה. ובשלב הבא מה הוא עושה? נלחם ממלאך ומנצח אותו. מה רוצה התורה להגיד לנו כאן? סיפור מאוד מעניין. כי לא רואים זה לא אצל אברהם ולא אצל יצחק. טוב, אז קודם כל אנחנו רואים כאן מין תהליך ש...
זה נתקיעת רגל לתהליך הרבה יותר גדול שמשם בעצם יצא עם ישראל.
כן, זאת אומרת, יש לנו כאן בעצם את אבי הבית היהודי, הוא נקרא בחיר האבות. עכשיו חשוב להבין, זו עוד נקודה מאוד חשובה, שאומרים את בחיר האבות, אנשים מתחילים לחשוב שיעקב הוא הכי חשוב מהאבות. יעקב בנוי מאברהם ויצחק, חשוב להבין את זה. בלי אברהם ויצחק לא היה יעקב. זאת אומרת, ההשתלמות הזאת, השלמות שיעקב מגיע אליה, היא בעצם על הבסיס ביסוד שהיה לו. אחרת לא יכול להגיע לזה. חשוב להבין את זה. זאת אומרת, כבודו של אברהם במקום מנף, של יצחק ויעקב. יעקב הוא פשוט השילוב בעצם של שלושת האבות. הוא אברהם ויצחק. והוא בעצם יוצר את המצב שבו אנחנו לומדים את הדרך שלנו בחיים, את הדרך להקמת הבית היהודי, ומה זה בכלל איך להתנהל. אומרים שאת הפרשה שלנו במיוחד, בכל חכמי ישראל כשהיו צריכים לשאת למסע ומתן עם הגויים היו לומדים את הפרשה הזאת. המפגש, למה? זה המפגש של יעקב עם עשיו, איך הוא הכין את עצמו ואיך הוא ניהל את המפגש, כל הדברים האלה מאוד חשובים כדי
הפרשה הזאת יש את המפגש עם עשיו.
כן. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו. כאן יש את המפגש הטעון הזה עם עשיו הרשע כאילו. אנחנו רואים שיעקב גם מצליח גם בזה. לכן חכמי ישראל לפני שהיו עושים לפגישות חשובות עם גויים ומות העולם, היו לומדים את הפרשה כמו שצריך, כדי לדעת איך להכין. בסיס ליסוד, סתם כששאנחנו רואים, אנחנו נפספס את זה, יעקב הכין את עצמו לדורון, תפילה ומלחמה. זאת, הוא שלח מתנה לעשיו, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, והתכונן גם למלחמה. זאת אומרת, הוא לא פרייר. חשוב להבין, יעקב הוא לא פרייר ולא איזה מפחדן, הוא יודע בדיוק איך להתמודד עם כל המצבים שלא יהיו. עכשיו בוא נראה מי זה המלאכים האלה. למה? כי ישנה בעיה. ההלכה אומרת שאסור לך, גם היום, להגיד לכהן לבצע שליחויות בשבילך. גם היום. למה? אסור לך להשתמש במישהו שהוא נמצא בקדושה מסוימת כמו כהן. כהן הוא משרת של הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להשתמש בו בתור משרת שלך. זה דבר לא פשוט, נקרא היום, לפעמים אתה מעביד והעובד מתחתיך הוא כהן וכו', אבל כמובן שיש פתרונות לזה, אבל בגדול, סתם לבוא להגיד לזה כהן, תביא לי כוס שתייה או משהו כזה, יש בזה בעיה הלכתית. וכאן הבן אדם שולח מלאכים. איך יכול לשלוח מלאכים?
שהוא משתמש בהם
כי... משתמש בהם בתור שליחים? שליחים? מה הולך כאן? נכון שיש פירושים שבאים ואומרים שהמלאכים כאן הם לא באמת מלאכים, אלא שליחים. השלה הקדוש דרך אגב אומר שיש כאן, כל הפרשה שלנו בנויה על דו משמעויות. יש כאן הכפילויות על ימין ועל שמאל בפרשה. גם כאן, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארץ השעיר. כולנו יודעים שעשיו זה אח שלו, ולא יכול לכתוב עשיו או אל אחיו. ארץ השעיר שדה אדום, מספיק להגיד ארץ השעיר, למה צריך גם שדה אדום? כה תאמרו לאדוני לעשיו. לאדוני עשיו, בשביל מה פעמיים למד. ובשביל מה פעמיים למד. וככה זה ממשיך הלאה, ושוב 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 ושוב. אצילי נעם מיד אחי, מיד עשיו. אצילי נעם מיד אחי עשיו, אם כבר. הוא אצילי נעם מיד אחי, מיד אחי, מיד עשיו. כן, שזה אומר, אז השלה הקדוש אומר שבעצם יש כאן המון משמעויות. יש כאן בעצם את הקטע שבעצם יש מלחמה כאן בעולם הזה, או בוא נגיד, כל מה שאתה עושה בעולם הזה, יש לו השלכה בעולמות העליונים. זאת אומרת, בעצם הפרשה באה להגיד לנו, עכשיו, המאבק עם המלאך, למשל, זה כאילו שכאן יש איזשהו מאבק גשמי, אבל יש גם מאבק רוחני למעלה עם השרו של עשיו. יש דרך אגב הסבר שאומר שבכלל המהלך, המאבק עם המלאכו של עשיו, זה בעצם היה מאבק פנימי של יעקב אבינו, עם הגשמיות של עשיו והרוחניות של יעקב. זאת אומרת, זה בעצם לא, זה היה המאבק, מטאפורה כזאת. אבל אנחנו כרגע רוצים קודם כל להבין איך יעקב שולח מלאכים, עם לפי הרבה מהפירושים זה מלאכים ממש. אפילו רשי בעצמו אומר, וישלח מלאכים, מלאכים ממש. אז איך זה יכול להיות? אז ישנה מספר
תאום. אבל כשאתה אומר ישלח מלאכים, הרי מי ששולח מלאכים זה רק הקדוש ברוך הוא, בעצם הוא שולט עליהם. מלאכים זה לצורך העניין, מה זה?
אז מה זה מישהו עכשיו מסתכלים?
לא, אז אני אומר, מה זה, מה זה, משהו רוחני, משהו גשמי, מה זה מלאך? זה נתפס יותר כמשהו רוחני, לא?
בוודאי שזה משהו רוחני, אבל זה משהו רוחני שמקבל הגשמה. זאת אומרת, הוא מגיע למין גשמיות דקה דקה שבדקות. זאת אומרת, יש התגלות של מלאכים, אנחנו רואים את זה. לאגר התגלה מלאך, אברהם אבינו שלושה מלאכים, ללוט התגלו מלאכים. זאת אומרת, יש את ההתגלות הזו. יש התגלות של מלאכים.
אז בעצם המלאך... זה ש... לא, אבל עצם זה שיעקב השתמש במלאכים והוא שלח אותם,
זה מה שאנחנו שואלים.
זה רק מראה על החוזק ועל הקשר
נכון.
עם הקדוש ברוך הוא. אומרת,
קודם כל זה מראה שיעקב הוא נמצא ברמה...
ברמה מאוד מאוד
לא רק זה, אנחנו רואים בהמשך.
הוא שולט על המלאכים. אומרת...
לא רק שולט, הוא נלחם ממלאך והוא מנצח אותו. יותר מזה, בפרשה שלנו הוא נלחם ממלאך ומנצח אותו. אבל אנחנו רוצים להבין, קודם כל, מה מבחינה הלכתית, מבחינה הגיונית, מה הולך כאן. למה הוא בכלל צריך להשתמש במלאכים? אז רב זלמן צורוצקי למשל אומר, קודם כל לא הייתה לו ברירה פשוט, למה? כי אם הוא השלח בני אדם רגילים, א', מי היה מסכים ללכת לפגוש את עשיו הרשע? הרי כל אלה גם יודעים מי זה עשיו, יודעים שהוא רב עם יעקב, יודעים שהוא רצה להרוג אותו, הם מכירים את הסיפור, הם המשרתים או הבנים של יעקב. אז מי יעיז ללכת לדבר עם עשיו? ולא רק זה, יש גם כאן סכנה. יכול להיות שדוד המלך שלח שליחים לאחד מהמלכים, והוא קצץ להם את הזקן והתעלל בהם. אז גם כאן, אז הוא אומר, אז לא הייתה לו ברירה, אומר, אז אנחנו רוצים לשלח מלאכים. אבל ישנו פירוש שאני יותר מתחבר אליו, מבחינה, עוד פעם, גם אנחנו יכולים להתחבר אליו, כי בעצם הוא מדבר, הוא אומר לנו דברים עצומים. וישלח יעקב מלאכים לפניו. קודם כל, מי אלה המלאכים, מאיפה הם באו? אז תראה, אם נסתכל בסוף הפרשה הבאה, הקודמת, אז אנחנו נראה כאן נקודה מאוד מעניינת. הרי מה כתוב? ויפגעו בו מלאכי אלוקים. ויאמר יעקב כאשר המחנה אלוקים זה, והקרא שממקום ההוא מחניים, וישלח יעקב מלאכים לפניו, אז איזה מלאכים הוא שולח? את אותם מלאכים שפגעו בו. עכשיו, מי הם אותם מלאכים? אז כאן אומרים דבר יפה. אומרים, והלך לפניך צדקך. מה זה והלך לפניך צדקך? הצדקות שאתה עושה, המצוות שאתה עושה, הולכים לפניך. זאת אומרת, אתה תבוא לעולם הבא, כל המצוות שעשית יבואו ויקדמו לפניך כדי לפנות לך כאילו דרך. עכשיו, מה זה בעצם? זה המלאכים שנוצרים מהמעשים הטובים שלך. אז גם כאן תשים לב ללשון, וישלח יעקב מלאכים לפניו. זה מתחבר עם והלך לפניך צדקך. זאת אומרת, המלאכים האלה בעצם מי הם? הם המלאכים שנוצרו מהמעשים הטובים שלו. זה אותם מלאכים שעולים ויורדים בסולם. זאת אומרת שבעצם יש לנו כאן דבר מדהים. יש לנו כאן בעצם שימוש במלאכים שהם בעצם מלאכים שלו. אז אין בכך שום בעיה. הוא יכול בכיף להשתמש עם נראה. זה המלאכים שלו. זה המצוות שהוא קיים. והם אלה שבעצם, הם אלה שבעצם מובילים אותו.
מלאכים שנוצרו בעקבות
מהמעשים הטובים שלו.
הצדקות שיעקב עשה.
נכון.
ואיתם בעצם הוא השתמש ושלח אותם בעצם.
כן. לעשיו.
לעשיו.
נכון, בלי שום בעיה.
זה הפרשנות בעצם ש...
כן, 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 נכון, נכון. עכשיו בואו נמשיך קצת הלאה עם הכפילויות וכל הדברים שקורים כאן. יש כאן גם עוד, אחד הדברים שלומדים מהפרשה, זה איך להתנהל מול האויבים שלך, או בכלל איך להתנהל בחיים. לפעמים בן אדם רוצה להגיד משהו למישהו, אבל אם הוא יגיד לו את זה בפרצוף, זה יכול ליצור חיכוך, ויכול ליצור מצב גם הרבה יותר גרוע. זה מה שנקרא דיפלומטיה. אתה רוצה, אתה אומר משהו, אבל אתה מתכוון למשהו אחר. מכיר את זה?
בטח.
אנחנו לומדים הפרשה שלנו. איך אנחנו לומדים את זה? אחד הלימודים, למשל, זה כבר שהוא אומר... כה אמר עבדך יעקב, זה גם עבדך, גם יעקב. עם לבן גרתי ואחר עד עתה. מה אתה מספר? בשביל מה אתה מספר את זה לעשיו? מה הרעיון? אומר, תשמע, עם לבן גרתי ואחר עד עתה. אומר רשי במקום, גרתי, לא נעשיתי שר וחשוב, אלא גר. אינך כדאי לסנותי על ברכות אביך, שאמר לי, אבא גביר לאחיך, ולא נתקיימה בי. עכשיו תשאיר, מה זה לא התקיימה בי? תיקח את הגביר, את האותיו של גביר. מה באמצע כתוב? ב' י' ב' אז הוא אומר, לא התקיימה, הבי לא התקיים, מה נשאר?
גר.
גר. זאת אומרת, אני הייתי גר. זאת אומרת, הברכה לא התקיימה בי. הייתי עם לבן גרתי, הייתי גר ולא הייתי גביר. זאת אומרת, הברכה כאילו לא התקיימה. כאילו מרגיע אותו את עשיו. אבל מצד שני ממשיך רשי. דבר אחר, גרתי בגימטריה תרייג. כלומר, עם לבן הרשע גרתי ותרייג מצוות שמרתי ולא למדתי ממס עברים. מה הוא אומר לו? פתאום משהו הפוך. הוא אומר לו, תשמע, אני גרתי עם לבן הרשע, שניסה לרמות אותי, לתחמן אותי, לעשות את הכל, ואני שמרתי על היושרה שלי. אז ממילא מה זה אומר? אם אתה זוכר, הברכה שקיבל עשיו, זה שאם יעקב ירד ברמה, אז הוא יוכל לשלוט. אבל אם יעקב יהיה ברמה רוחנית גבוהה, עשיו יכול לשלוט? הוא נשלט. אז מה הוא אומר לו בעצם? אז בתוך העניין הוא אומר לו, תשמע, הברכה של אבא לא התקיימה בי, כאילו מצד אחד, מצד שני מה הוא אומר לו? אדרבה, אתה לא יכול נגדי. למה אתה לא יכול נגדי? כי אני שמרתי על המצוות. אני לא התקלקלתי. הרמה הרוחנית שלי לא ירדה. זאת אומרת, בעצם בצורה דו משמעית, הוא אומר לו בפנים משהו כאילו שנשמע נחמד מאוד ואין שום בעיה, אבל בתוך זה נסתתר מסר. וזה הוא לא עושה פעם אחת בפרשה, הוא עושה את זה עוד כמה פעמים. כאשר אנחנו מסתכלים בהמשך, אנחנו נראה כאשר...
אגב, החיים שהוא יצר עם עשיו, שהוא גר יחד איתו, נורא מזכיר את הבן שלו יוסף, שהוא עשה את זה בתוך מצרים.
יעקב, יעקב...
יעקב זה יוסף, זה כאילו...
אנחנו נגיע לזה. כשנגיע לפרשה, אנחנו נראה יעקב יוסף, יוסף יעקב. הנה, כאומרים, אלה בני יעקב יוסף. אתה לא יודע אם זוכר שדיברנו על זה.
כן, זוכר שדיברנו.
יפה, אז נכון, יוסף פה ההמשך, לא רק זה, גם... יעקב באיזשהו מקום, הוא המורה דרך, הוא זה שחיבר את העולמות. ועכשיו הוא ממשיך עם הדרך הזאת. עכשיו, לכל אורך הדרך, עכשיו יש מה שנקרא עולם עליון, עולם תחתון וזכר, וגם ביעקב ויוסף יש כפילות. יעקב הוא בעצם הכוח העליון, ויוסף הוא הכוח התחתון. לא ניכנס, זה עניין של, עניינים של קבלה, אבל לא, אנחנו לא ניכנס לזה. כרגע אנחנו רוצים לראות מה קורה כאן. מה שכאן הוא קורה, הוא אומר, כי במקלי עברתי את הירדן, ואתה הייתי לשני מחנות. אצילי נינה מיד אחי, מיד אסף. גם כאן כפילות. אצילי נינה מיד אחי, מיד אסף. בשביל מה הכפילות הזאת? ולא רק זה, מה הוא בעצם אומר? תציל אותי מהאח שלי, אז תציל אותי מיד האח שלי. הוא אומר, לא. תראה, אם הוא יבוא אליי כמו אח, אצילי נינה מיד אחי. ואם הוא יבוא אליי כמו שונא, אצילי נינה מיד אסף. אבל מה הוא מקדים, תשים לב? את אחי. עכשיו, מה הפחד שלו מאחי? הרי האח שלך זה טוב. אם יבוא אליך בתור אח, זה מצוין. מה רע בזה? זה רע מאוד. כי זה נקרא השחתה רוחנית. הוא יבוא, סחבקים, אנחנו חברים, ודרך כלל אנחנו מתקרבים לחנוכה. זה מה שקורה בחנוכה. כל המתייבנים למיניהם. מה זה המתייבנים? המתייבנים הושפעו מהתרבות יוון. בדיוק דרך אגב לא השתנה כלום. היום אנחנו חיים באותו עולם. מה זה תרבות יוון? אולימפיאדה, ספורט, מוזיקה, אומנות, הצגה. כל זה המקור מיוון. כל התרבות המערבית מבוססת על תרבות יוון. וגם היום זה בעצם קורה באותו מצב שאנשים מתפתים לתרבות יוון ומתייבנים. ואו, במילים שלנו היום, מתבוללים. יש הרבה יהודים שהתפתו לתרבות היוונית, גם כאן בארצנו הקדושה וגם בעולם כולו. אחוז ההתבוללות בעולם הוא מדהים, הוא מפחיד. כאן לא כמו שלא מזמן דיברו, עכשיו מדברים הרבה על העניין של היהדות ארצות הברית שהיא לא רוצה לדעת מאיתנו. מתנתקים מאיתנו. הדור הצעיר לא מעניין אותו מה קורה כאן. ומנסים להאשים...
זה פתח להתבוללות, כי הוא חי
מה זה פתח?
עולם, הוא חי בתוך עולם של נצרות.
כל,
של,
נכון, נכון. והרבה מהחבר'ה האלה הם כבר מתבוללים, וזה מה שאנשים לא מדברים. הם שוכחים לרגע שחצי מהיהודים האלה שמדברים אליהם, הם כבר מראש לא בדיוק כל כך בכלל מקורבים ליהדות. אז הם שייכים, נגיד, לקהילות רפורמיות, חלק קטן מאוד דרך אגב, שידוע שהקהילות הרפורמיות מנפחות את המספרים שלהם, פשוט רושמים כל אחד שרק יש לו איזשהו מקור יהודי, לא משנה מאיפה, הם רושמים אותו חבר בקהילה, בזמן שאם תבוא תכלס לבית הכנסת בשבת שלהם, ותראה שמספר המתפללים שם שואף לכלום. וזה דרך אגב, אז מה אומרים כאן? אז יש כאלה שבקעים ועל הרגליים האחוריות ואומרים, המתווה של הכותל זה מה שגורם ליהדות ארצות הברית להתרחק. ההתנהגות שלנו כלפי הרפורמים, זה מה שגורם ליהדות ארצות הברית
להתרחק. מה זה המתווה של הכותל? מה הכוונה?
שגברים ונשים יהיה להם קטע שם, שיוכלו להתפלל. זה הסיפור הידוע שהיה עכשיו, והתבטל. אז כמו שראיתי רעיון בטלוויזיה גם בנושא הזה. אז תשמע, כשאתה מסתכל על זה מנקודת מבט של יוון, אז הם צודקים. הרי היוונים, כשהם באו לכאן לארץ, הם היו באלם. למה הם היו באלם? הם בעצם באו והציעו לעולם הפרימיטיבי שהיה אז בזמנו.
עולם מודרני.
קדמה.
נכון,
יוון, התרבות, התרבות, המוזיקה, הפילוסופיה, תשמע, זה לא צחוק, זה יפיפית ליפת, שרחון בועל, צריך לחשוב, זה את כל הפילוסופיה, מי זה הפילוסופים הכי גדולים בהיסטוריה?
יוונים, רומאים.
יוונים, רומא, רומא אימצה את תרבות יוון.
כן, אני יודע.
זה הכל, היוונים הם אלה, זה התרבות ההלניסטית, התרבות היוונית, שהשתלטה על כל העולם כולו. כשהם באו למקום וכבשו אותו, אנשים קיבלו אותם בזרועות פתוחות. למה? מתוך עולם שחור ואפל, פתאום הם נפתחו להם עולמות חדשים. פתאום סגידה לבן אדם, סגידה לגוף, הצגות, מוזיקה.
הם היום ככה בעולם, פתאום שמדינות מתורבתות, אירופאיות.
הם מגיעים, נכון.
הם לא רוצים שיצאו מהם.
יפה.
תראה מה קורה באמריקה לדוגמה.
נכון.
פורטו ריקו, קוסטה ריקו, כל הקומות האלה.
עכשיו תראה מה שקורה. עכשיו הם מגיעים, ופתאום זה מיעוט יהודי כאן, בא ואומר לו, לא, אתם לא אור, אתם חושך. הרי הם ראו את עצמם בתור אור לאנושות. ותחשוב, מבחינת מבט שלהם, זה ככה. אבל היהדות לא עובדת על חיצוניות, היהדות עובדת על פנימיות. כשהם הגיעו לכאן, היהדות ראתה שהכל זה חיצוניות. אין בזה שום פנימיות, ולא לא, לא היו מוכנים לקבל את זה. הם היו בהלם. זאת אומרת, זה הרג אותם. הם לא הבינו איך יכול להיות שהעם הקטנטן הזה מעיז לבוא ולהציג אותם בתור חושך. הם האור של העולם. אבל הם לא האור, הם החושך. זה, למשל, למה הדבר דומה, אני תמיד לספר את הזה, אחד הגיע לקולנוע פעם ראשונה בחיים, סיפר לך זה לא פעם ולא פעמיים. והוא לא רואה כל כך טוב. מסתכל, הוא רואה, יושבים בחושך, מסתכלים על הזה, אומר, מה זה חושך? החליט, הוא בא למחר עוד פעם לסרט, אבל פעם הוא בא עם פרוג'קטור. פנס גדול. איך שמתחיל הסרט, נהיה חושך, מתחיל הדמויות לרוץ, הוא לוקח את הפנס, מאיר על המסך. כמובן שכולם התחילו לצעוק, חבא את האור, חבא את האור, וגם הוא פתאום נדהם שבמקום שהוא יראה יותר טוב, איפה שאלומת האור פגעה, נעלמו הדמויות. רק איפה שלא היה אור, היו דמויות. וכולם צעקו לו, חבא את האור, חבא את האור. וזה בדיוק אותו עניין. כשהאור מאיר, אומרים כאן, המאבק עם המלאך, מה קורה? המלאך...
איך הוא הגיע להיאבק עם המלאך? מה הסיפור היה? למה הוא נאבק?
הוא חזר על פחים קטנים. זה עוד בעצם, יש כאן הרבה... עוד פעם, על הפרשה הזאת, כל הפרשה, אפשר לדבר כאן שעות על גבי שעות. אנחנו לא נוכל להקיף את הכל. אנחנו ננסה לגוע בכמה נקודות, אבל סתם נוראיות, ואנחנו תוך כדי דיבור, אז אנחנו סוטים קצת מהנושא שלנו. והמלאך, מה קורה? המלאך מגיע הבוקר, ואז תשים לב מה קורה. ויאמר, שלחני כי עלה השחר. המלאך אומר לו, תשלח אותי, אני צריך ללכת. עלה השחר. על זה אומרים, מה זה שלחני כי עלה השחר? כי הכוח של המלאך של עשיו הוא מתי? רק בלילה.
בלילה.
וכשהגיע היום הוא מאבד את הכוח שלו. ולכן אומר, שלחני כי...
כן, אור.
כן, אור, יפה. כמו שאתה יושב בפאב. עושה לך שבת בפאב פעם?
איזה
אור יש בפאב? בקושי אתה רואה את החבר שלך. בקושי אתה רואה את החבר שלך. למה? אם היית מדליק את האור במכה אחת, אור גדול בפאב, אתה יודע מה היה קורה?
כולם היו נחשפים אחד לשני, ואז...
תוך 5 דקות אף כולם עוזבים. כי היו רואים איך הם נראים עם כל השחרות, עם כל הגועל נפש מסביב, עם כל הבירות, הם היו מיד הולכים משם. למה? כי כשמגיע האור, אתה רואה את האמת. עכשיו, אותו אחד שאיר את המסך של הקולנוע, אנחנו חיים בסרט. אנשים חושבים, מה קורה? ברגע שחושבים שהכל התרבות הזאת, היפה של יוון, התרבות המערבית, זה החיים. כל ההצגות האלה, כל האולימפיאדה והפולחן הגוף, וכל ה... זה החיים, זה האור. אבל כשמגיע אור אמיתי, מה הוא עושה?
מראה את האמת.
מראה את האמת, ופתאום אתה רואה הכל נעלם. רק אף שיש חושך, אתה רואה את היצר הרע, אתה רואה את צרו של עשיו מרקד. ככה הוא מרקד בפאב בחושך. וככה הוא מרקד בקולנוע בחושך, אבל כאשר מאיר האור, ומה זה אומר עלינו? שאנחנו חיים בסרט. אנחנו חושבים שהחיים זה סרט. ובעצם אנחנו לא קולטים כמה שזה נכון. שבעצם זה סרט, וזה לא סרט טוב. זה סרט גרוע, סרט זוועות, סרט עימה. ואם אנחנו לא נתעורר ונפסיק לצעוק לאור שמאיר לנו, תחבא את האור, אנחנו לא רואים. אם אנחנו לא נפסיק לצעוק לאותו אחד, אז אנחנו גם לא נתעורר. זה הנרות של חנוכה. הנרות של חנוכה, אתה מדליק אותה מתי?
בלילה.
בלילה. כדי שהאור יאיר את החושך. האור של האמת יאיר את החושך של תרבות יוון, שאתה תראה, זה האמת. כל השאר זה חושך.
אבל כשאתה עושה הגבלה ואתה אומר, המלאך קיבל את הכוחות שלו בחושך,
זה לא שקיבל את הכוחות שלו בחושך.
הוא פועל בחושך, ומשם הוא חזק בחושך.
שרו של עשיו.
מה?
שערו של עשיו.
כן. ובאור פתאום הכוח נעלם.
לא, הוא צריך להגיד, הוא אומר, צריך להגיד שירה.
זאת סותרת התפיסה שאנחנו מדברים עליה עכשיו.
למה? בדיוק אותו, בדיוק אותו. זה שאלה מה האור. זה בדיוק העניין. זה בדיוק הנקודה. שאלה מה זה האור.
הוא דווקא צריך, הוא דווקא צריך לייצג את האור האמיתי ביום. אם הוא מלאך שנשלח מלמעלה.
אבל הוא מלאך שמייצג את הרע. זה בדיוק העניין. הוא מלאך, אל תשכח. אל תשכח שהוא מלאך. הוא מלאך, זה אין ספק. בשביל זה, למה הוא הולך בבוקר? הוא צריך להגיד שירה לפני הקדוש ברוך הוא. זה לא סתם. אבל בתכלס, הפעילות שלו, מתי? בלילה. שרו של עשיו עובד בלילה. עכשיו, מה זה לילה? לילה סמליות, זה חושך. שאין אור. זאת אומרת, גם אם זה ייראה לך כמו אור, זה כמו באולם הקולנוע. אתה בעצם בחושך. על המסך יש אור. על המסך אתה רואה שמש זורחת, ואתה רואה גנים, ואתה רואה פרחים, ואתה רואה חיים יפים. אבל זה סרט. זה לא מציאות. הנרות של חנוכה נועדו להאיר את החושך הזה. להראות לנו את אור האמת. מה לעשות? אז באים כאן וצועקים על שאנחנו מתנתקים מיהדות ארצות הברית. שזה עוד פעם, זה כל כך לא נכון וכל כך לא מדויק. סתם לדוגמה שאנחנו מדברים על המתווה של הכותל. אנחנו אומרים שאנחנו חיים בדמוקרטיה. חיים בדמוקרטיה, נכון? דמוקרטיה, מי קובע? הרוב, נכון? עכשיו, אם אני בא לבית הכנסת שלך, ואני מחליט בתור מיעוט, אין שום ספק שהרפורמים הם מיעוט. אתה רוצה הוכחה? מאוד פשוטה. כמה בתי כנסת רפורמים יש בארץ?
אני מוסד. עוד יודעים בטח.
10? 15? לא יותר. כמה בתי כנסת רגילים יש בארץ? אלפים. אז מי הרוב? אז אני לא מבין, אם הרוב החליט שהכותל המערבי שזה בקדושת של בית כנסת, אין כאן שום חוכמות. אם הרוב החליט שאין דבר כזה גברים ונשים ביחד, מה הבעיה שלכם בכלל? למה אתם צועקים? הרי אתם צועקים בשם הדמוקרטיה.
אבל הם חיים במקום אחר, עם תפיסת עולם אחרת.
אז רגע, תגיד לי, אני רוצה להגיד לך משהו.
ובארצות הברית, הרוב זה אולי הרפורמים, ולא...
הרוב זה לא הרפורמים.
בארצות הברית נכון,
זה לא, זה בלוף אחד גדול, זה בדיוק העניין, זה הכל בנוי על בלוף. בוא תבדוק את הבתי כנסת שלהם בשבת, זה מה שאני אומר, לך תבדוק. הרי מה זה רפורמים? זה דת, נכון? זה אמור להיות דת. מה זה אמור להיות דת? דת אמור, מישהו אמור לקיים אותה. אם אתה אומר שאני רפורמי, מה זה אומר? מה זה מתבטא? אם אתה נשאר בבית ולא עושה כלום, אז מה אתה? אתה כלום. אתה לא רפורמי. אתה לא יכול לקרוא לעצמך דתי, ולא משנה מה, דתי רפורמי, דתי אורתודוקסי או קונסרבטיבי, אם אתה לא מקיים שום מצווה. מסכים איתי?
כן.
גם אם אתה רפורמי, אתה משהו צריך לקיים. עכשיו, אם אתה לא מקיים כלום, אז למה אתה מתפקח על ענייני דת? זאת אומרת, הדת לא מעניינת אותך. אז מה פתאום? פתאום עכשיו זה כן מעניין אותך? זה הכל פרובוקציות. זה כמו נשות הכותל. זה פרובוקציה אחת גדולה. מה, הם כאלה צדיקות שמתפללות כל יום, הם באות לכותל ושמים תפילין וטלית. הם עושים את זה כל בוקר? אני מבטיח לך, ב-99.9% שאף אחת מהם לא עושה את זה. רק בכותל הם עושים את זה. למה? אם את כל כך צדיקה, למה את לא עושה את זה כל יום? עכשיו, חוץ מזה, בינינו, גם בכותל, תיכנס למנהרות הכותל שם אחורה, שם יכולים להיות גברים ונשים אם רוצים. לא ברחבה הזאת, וחוץ מזה גם, כמה מטרים מהכותל, ברחבה החיצונית, אפשר להיות גברים ונשים? אפשר. אבל למה? אז למה אתם דווקא רוצים? תראה, יבואו לך לבית הכנסת ויגידו לך, אנחנו עכשיו רוצים, היות ואנחנו רפורמים, אנחנו רוצים בבית הכנסת, היות זה משרת את הציבור בבית כנסת, נכון? אנחנו רוצים קטע בבית הכנסת, שבו אנחנו יכולים להתפלל גברים ונשים. אתה תסכים?
אני לא, כי זה לא מקובל.
אבל הם יגידו, אנחנו מה? אנחנו רוצים. אנחנו אחרת ננתק את הקשרים איתכם.
אבל גם יכול להיגרר למקומות עוד יותר מחמירים.
יפה, לכן.
של, לא יודע מה, נכון, אני רוצה ללכת יפה, ביום, לדבר ביום שישי בטלפון.
נכון,
כי,
מאוד.
כי יש לי שיחת טלפון ביום יפה, שישי
בין תפילה. יפה, בדיוק, מה, בדיוק מה שאמרת זה הבעיה. לכן ישנם גבולות. ישנם,
אז לא בכלל שורים שבת?
מה פתאום? זה בדיוק כולה, זה הכל פתיחה אחת גדולה. אבל זה הכל פתיחה אחת גדולה.
הם עושים לבית כנסת ומתפללים לכנסת ב... אני זוכר שהייתי בארצות הברית, באולם כזה...
יפה!
כמו קונסרבטוריום כזה.
אבל מה, הם קוראים לזה דת, והם מתייפייפים, והכל זה, איך אומרים, מתייפייפות שאין מאחורי הכלום. זה תרבות יוון, זה המתבוללים, זה היוונים. מה באו היוונים ואמרו? היוונים באו ואמרו, כתוב, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. בית המקדש הוא בית תפילה לכל העמים. אבל באמת, דוד המלך אמר, ואמר שאפילו תפילה של גוי שמגיע, או שלמה, אני חושב שדוד המלך אמר, או שלמה המלך, לא משנה, שתפילה של גוי, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו מה שהוא רוצה. תפילה של יהודי רק אם מגיע לו. למה הוא עשה את זה? כדי שהגויים יראו את גדולתו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, הם אומרים, כי ביתית בית תפילה יקרא לכל העמים. אז אמרו לה, מה הם אמרו להם? תשמעו, בבוקר אתם תקריבו קורבנות, כבשים, זה מה שאתם רוצים. אחרי צהריים אנחנו נביא את החזיר להקריב אותו. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אם אתה מסתכל...
זה הרפורמי, הוא בעצם, זה הצד הרפורמי.
יפה.
זה הצד הרפורמי.
לא השתנה כלום.
פתחת לי פתח, אני אעשה...
נכון, בדיוק.
אני אעשה מה שנוח.
מה שבא לי, מה שבא לי, כמו שאני עושה. ולמה לא לעשות סעודת בר מצווה אולי בכותל גם עם חזיר ודברים כאלה? למה לא? למה אני? זה גם שריד בית מקדשנו, אומר, יגיד לך. אבל אדוני, מה זה בית המקדש? אם אתה בא, רוצה להתחבר למסורת, בוא נבדוק מה המסורת שלך. אחרת, מה אתה מתחבר לאבנים האלה? מה יש לך חיבור לאבנים האלה מלפני אלפי שנים? איזה חיבור יש לך? אם אתה מתחבר לרוחניות שבהם, אז בוא נראה מה שעשו שם. מה עשו מה שאתה עושה? בוודאי שלא. אבל זה בדיוק העניין. כשאתה מסתכל מנקודת מבט של התרבות המערבית, אז אנחנו, זאת אומרת, היהדות האורתודוקסית כאילו יהדות קשוחה, מגבילה, עושה אפרטייט, אתה יכול להגיע למה שאתה רוצה. אבל האם זה באמת כך? האם מישהו מנע מאיזשהו יהודי פעם לבוא ולהתפלל? אם הוא רוצה להתפלל באמת? מה רגע, הרפורמי יכול להתפלל את כנסת רגיל?
כן. Okay.
כל עוד הוא לא מכריז על עצמו בראש חוצות שהוא רפורמי, יכול לבוא להתפלל. פה כל יהודי עשה תשובה, בא להתפלל. אני יכול להתפלל בכנסת רפורמי? לא.
אבל לא.
לא. אז מה? אז יש הבדל.
אתה יכול לקבלו אותך, אבל אתה לא מאמין בדרך.
לא, אני... יפה.
אתה לא מאמין בדרך.
אז למה? זה בדיוק כמו שאתה... תבוא אליי הביתה, תגיד. אני בשבת...
אבל הוא יכול להתפלל בכנסת רגיל, והוא לא מאמין בדרך. הוא לא מאמין בתפילה של הדרך שלך.
אז הוא לא יבוא.
אז הוא לא יבוא, נכון? יפה.
ואם הוא יבוא, זאת אומרת שהוא רוצה ללכת לכיוון שלי, ואף אחד לא יזרוק אותו בבית הכנסת.
נכון.
יפה.
וגם אתה, גם הם לא יזרקו אותך. הם לא יזרקו אותך גם.
לא כל כך, אם אתה תבוא, אם אתה תדבר, לא כל כך בטוח, אבל לא ניכנס לזה. זה לא, הנקודה היא כאן היא מאוד פשוטה. אם אני מפריע לך, מה זה ואהבת לרעך כמוך? תראה, הרי זה מאוד יפה לזרוק סיסמאות לאוויר, להיות נחמד לכל העולם, להיות נחמד לכל אחד, אבל שאלה מה התשלום שאני משלם בשביל זה? היהדות מאמינה בשלום, אבל זה לא שלום בכל מחיר. זה שלום שהולך על פי ההלכה, שלום שהולך לפי זה. אני לא רואה, כמו שאתה בא ואומר עכשיו, אומרים כפייה דתית. מה זה כפייה דתית? שאנשים יודעים על המסורת שלהם זה כפייה דתית? וכל העולם כולו מלמדים תלמידים על מאיפה הם באו. וכאן, כל פעם שאתה מנסה ללמד תלמידים בבתי ספר חילונים, קוראים לזה כפייה דתית. איזה מין כפייה דתית זאת? מה אתה עושה כאן בא? בשביל מה אתה נמצא בארץ ישראל? בן גוריון בעצמו לקח, שאלו אותו מה אתם מחפשים כאן, אמר להם בזכות, הרים את התנ"ך, אמר בזכות התנ"ך. אז הזכות שלך כאן היא התנ"ך. ומה זה התנ"ך? אתה לא רוצה ללמוד תנ"ך? אתה לא רוצה לדעת מאיפה אתה בא? יש כאן הרבה יסודות מאוד חשובים, וזה בדיוק הרעיון של המאבק עם המלאך. וזה דרך אגב המאבק אישי שלנו. כל אחד ואחד מאיתנו יש בתוכו את הדברים האלה, את הצד החיובי והצד השלילי. ואנחנו נאבקים בזה. תראה, כי מצד אחד באמת מאוד קשה לבוא ולהגיד, מה, למה אנחנו בעצם לא נקבל אותם? תן להם מה שהם רוצים, תן להם שיהיו... אבל זה לא עובד ככה. זה כמו שאתה תבוא ותגיד לי, תשמע, אני אוכל חזיר, אני רוצה להזמין אותך אליי הביתה, מה יש? תבוא אליי הביתה, תאכל חזיר איתי. אני יכול לאכול חזיר איתך.
תגיד, בתור יהודי, עדיף להיות יהודי, לא מאמין ולא לעשות כלום מה של להיות רפורמי?
שאתה זה שנתו בה?
כן, כי להיות רפורמי זה כמו להיות נוצרי. זה בדיוק העניין. אתה לא יהודי. זאת אומרת, אתה יהודי מבחינה מעשית, אבל מבחינה רוחנית אתה לא יהודי. אתה נטשת את היהדות. תראה, אתה לא יכול לקרוא ליהדות...
אתה נטש היהדות למשהו אחר.
נכון.
אתה לא במצב ניטרלי.
בדיוק.
יהודי שלא מאמין, אז הוא לא פה ולא שם, אז הוא יהודי ולא מאמין.
נכון, הוא יהודי ולא מאמין, בסדר.
אז הוא יהודי, אבל...
יש תקנה, יש תקנה, אתה לא מבין.
אתה לוקח את היהדות למקום לא נכון.
נכון, הרי מה היסוד כאן? אם אני יודע שאני יהודי, ואני מתנהג לא בסדר, יש סיכוי שאני אתקן את הדרך, נכון?
נכון.
אבל אם אני חושב שאני מתנהג בסדר, יש סיכוי שאני אתקן את הדרך?
לא, כי אתה מאמין בדרך שלך, אבל זה דרך נכונה.
יפה, זה בדיוק הבעיה. זאת אומרת, אם הדרך הזאת היא דרך נכונה, אין בעיה. אבל אם הדרך היא לא נכונה, אז אתה אף פעם לא תתקן אותה. זה אכן ההתנגדות הגדולה. כי אם זה היה סתם, תראה, אף אחד לא מתנגד, סליחה, לחילוני שמגיע לבית הכנסת. אתה ראית פעם איזה יהודי, חרדי אפילו.
מקבלים אותו.
מה זה מקבלים? בזרועות פתוחות, רק תבוא. רק תבוא, אבל הבנאדם הזה לא מתפלל אף פעם. אז מה? עכשיו הוא רוצה להתפלל שיבוא. לעומת זה שהם שומעים, שהם רפורמי, הם מסתכלים עליו אחרת לגמרי. למה? כי הרפורמי בא ואומר, מה שאני עושה זה יהדות. החילוני שלא שומע מצוות אומר, אני יודע שזה לא יהדות. אני יודע שאני לא בסדר, יצא הרע. מה? אני לא בא לקיים מצוות. בסדר, בעיה שלך. אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני יהודי דתי, כאשר אתה הולך נגד התורה. נגד הבסיס והיסוד. הרי זה בדיחה. וזה בדיוק, וכל העולם...
כן, אבל חלק ממה שהם הולכים זה כן, כן תורה.
מה?
לא, אני לא כך מכיר את בדיוק את התפיסה.
אז אני אשאל אותך שאלה מאוד פשוטה.
אבל חלק ממה שהם נכון. עושים, זה, חלק, זה כן חלק מתורה.
אני זורם איתך, והנצרות?
הנצרות זה גם חלק, נכון.
אז תקרא להם יהודים?
בברית החדשה זה...
יפה, אז תקרא להם יהודים?
לא, כי הם מאמינים בישו. הם מאמינים באליל.
אבל לא נכון. הם גם מאמינים בישו.
הרפורמים לא מאמינים באליל. הרפורמים מאמינים בקדוש ברוך הוא בדרך אחרת. לא?
אבל זה מה שהנוצרים אומרים. טוב, מה שאתה אמרת? הנוצרים גם אומרים את זה.
לא נכון, הם מאמינים באליל, מאמינים בישו.
לא, לא נכון, לא נכון. לא, לא, בואו תשים את זה. הם באים בשילוש הקדוש. עכשיו, מה זה אומר?
מה זה שילוש הקדוש?
שישו הבן של אלוהים.
נכון, אבל, אבל הם, הם
אבל זה לא עוד פעם.
פנלים עבור ישו.
כן, יפה.
ומשתחבים עבור ישו.
יפה, אבל, אז מה, אבל מה ההבדל? מה ההבדל? אם אתה בא ואומר, רגע, אני לוקח את התורה, כתוב בתורה שאמור את יום השבת לקודשו?
כן.
כתוב, לא ישכב גבר, לא יש, לא, אסור משכב גבר, כתוב.
נכון, כתוב.
זה, אין כאן פרשנות, זה כתוב נכון, בפירוש.
כן.
אז איך יכול להיות הומו ולהגיד שאני דתי? או איך אפשר לבוא ולהקים בית כנסת של הומו? איך אפשר? תראה, עוד פעם, אני, כל אחד והסטיות שלו, תראה, אם אתה, כל עוד שאתה שם את הדברים בצד הנכון של המפה, אז בן אדם יצר הרע, תקף אותו, קרה, מה שקרה, לא משנה, זה, אין, זה, יש לי בעיה עם זה, אבל זה לא בעיה, עוד פעם, זה לא בעיה כמו עם הרפורמי. זה לא בעיה עם אחד שיבוא ויגיד לי, תשמע, בדיוק כמו שמחר יקומו כל מיני גנבים ושודדים לפניהם, יקימו בית כנסת של גנבים ושודדים. או יקימו בית כנסת של אנסים. מה, לא מבין. יקימו בית כנסת של נואפים. זה בסדר? איפה הגבולות?
אם זה יחזיר אותם בתשובה, זה בסדר, כן, אתה יודע, אבל...
זה לא יחזיר אותם בתשובה, כי אם הם חושבים שהם עושים משהו נכון, אז איך זה יחזירו בתשובה? זה בדיוק העניין. אם אותו נואף, או אם אותו גנב, או אם אותו שודד, או אם אותו רוצח, או אם אותו, לא משנה מה עשה, יבוא לבית כנסת רגיל, זאת אומרת שהוא מבין שהמעשים שהוא עשה הם לא מקובלים, והוא מגיע עכשיו לבית הכנסת, יש סיכוי שהוא יתקן את עצמו, נכון? יפה. אבל אם בן אדם בא ואומר, אני למשל הומו, ואני מאמין שזה הדרך הנכונה, ואני מקים בית הכנסת, יש סיכוי שהוא יתקן את עצמו? לא.
לא.
לא, כי הוא מאמין שהדרך שלו
נכונה.
אותו דבר, אם אני אוכל חזיר, וזה כתוב בפירוש חיה שאסור לאכול אותה, אם אני אוכל חזיר, ואני יגיד שזה נכון, אז יקרה פעם מצב שאני אפסיק לאכול חזיר?
לא. אתה מאמין בזה.
יפה. זאת אומרת, ברגע שאני הופך את העבירה למצווה, אין סיכוי שאני אתקן אותה. וזה בעצם החושך של יוון, זה בדיוק הרעיון, זה האור של חנוכה. האור של חנוכה גם הוא קורה ביום חול, לא ביום שבת. זאת אומרת, חשוב להבין שאחת מההלכות אומרת שבן אדם בימים הרגילים של חנוכה לא יתבטל ממלאכתו, אלא אם הוא רוצה, יכול בחצי שעה של הדלקת הנרות, הוא יכול כאילו, בחצי שעה הזאת הוא יכול לא לעבוד. אנשים אומרים שלא יעבדו כי הנסקה התחילה על ידי אישה. אבל הגברים כותבת ההלכה שלא יתבטלו כל היום. למה? כי בטלם ועל שיעמום, שיעמום מביא לידי חטאת. אבל מה הרעיון מאחורי זה? הרי יש הרבה חגים שאנחנו בטלים ממלאכה. כי חנוכה בעצם בא להראות לנו שאנחנו צריכים לקחת את הקדושה ולהכניס אותה לאן? ליום הרגיל. זה החוכמה. החוכמה לא להיות מוקף בקדושה, החוכמה היא לקחת את הקדושה ולהכניס אותה לארציות. זה בדיוק חלום הסולם של יעקב. זה בדיוק מה שיעקב עושה ומלמד אותנו. זה המאבק של יעקב. אנחנו צריכים להבין את הדברים האלה. לכן חשוב להבין שכשאנחנו מדברים על תרבות מערבית שווה תרבות יוון, וזה שווה, צריך לדעת להילחם בזה. עכשיו, אנחנו חס ושלום. זה לא שאנחנו שונאים מישהו שלא הולך בדרך שלנו. אבל אנחנו צריכים לשמור על הדרך שלנו. זה מה שאמר בלעם הרשע, אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. לא שלא יתחשב מבחינת שאנחנו מזלזלים בגויים ורוצים, סליחה על הביטוי, לחסל אותם. מה פתאום?
זה קרוב.
אלא בדרגה של אור לגויים. בדרגה שאנחנו צריכים להבין שאנחנו לא כמוהם. אנחנו מסמלים את האור בעצמן שהם מסמלים את החושך. וכשהם יראו את האור, הם מוזמנים להצטרף אלינו. כי ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת, יבוא היום שבו כולם יצטרפו לזה. ברגע שכולם יראו את האור. כל עוד לא רואים את האור, התפקיד שלנו קודם כל להעיר את עצמנו, דרך אגב. לכן אתה מדליק את הנרות איפה, לא ברחוב, בבית. כי אתה צריך להעיר, קודם כל לדאוג לעצמך. שאתה, אתם איך אומרים, צדקה מתחילה בבית. כך גם כל דבר מתחיל בבית. אתה לא הולך לתקן את העולם, לא תיקנת את עצמך. אנחנו יכולים להיות אור לגויים ברגע שאנחנו מתנהגים בהתאם. וזה בעצם הייתה המלחמה הגדולה עם המתייבנים. וזו המלחמה שאומר להצילי נינה מיד אחי, קודם כל מיד אחי, אחר כך מיד אסף. למה? כי אם אסף בא אליי בתור אויב, אני יודע שהוא אויב, אני יודע שהוא אויב, אני יודע להילחם בזה. אבל אם אסף יבוא אליי בתור אח, אני לא יודע איך להילחם בזה. הוא יצטרף אליי ואני אצטרף אליו, וזה הרפורמה וזה כל דבר אחר בחיים. לכן היהדות תמיד ניסתה להתרחק מהדברים האלה. כי הדברים האלה, ברגע שאתה לא יודע את הגבולות, ברגע שאתה מתנהג בסחבקיות, ואתה מתחיל להיות חבר יותר מדי עם השכן שלך, הגוי, או במקרה הזה, המתייוון, או כל דבר אחר, אתה יוצר מצב שבו אתה מטשטש את הגבולות. כשאתה מטשטש את הגבולות, אתה עלול להתחבר ל... למה? יצר הרע, חביבלה, הוא יותר חזק מאיתנו. לכן אנחנו צריכים לדעת איך להתמודד. אז בא אומר יעקב, אצילי נינה, קודם כל מיד אחי, שבוא אליי בתור אח, ואנחנו רואים מה שקרה, במיוחד בארצות הברית, מעל 60% התבוללות. הדור הצעיר לא מעניין אותו ישראל. למה לא מעניין אותו ישראל? הם קוראים לעצמם יהודים, אין להם בעיה עם יהדות, עם יהדות הם מכירים, אבל לא את ישראל. מי זה מזכיר לך?
את הסתם אולי, לא?
זה הרפורמים, תחילת הדבר של הרפורמה בגרמניה. מה הם אמרו? אמרו, אנחנו מוחקים מהסידור את ישראל. אנחנו כאן, חיים כאן, אנחנו נהיה יהודים בבית וגויים בחוץ. ככה התחילה תנועת הרפורמה. ככה, שנים אחר כך הם שינו, נקמו זיקית, פתאום אכפת להם הארץ. אבל זה עוד אחד מהאבסורדים. הרי אתם הייתם נושא הדגל של למחוק מהסידור את ציון. מחקו מהסידור. אם תיקח סידור ישן של הרפורמים, אתה תראה, אין שום תזכורת של ישראל. עכשיו, מה עושים אלה עכשיו בארצות הברית? אותו דבר. ההיסטוריה חוזרת על עצמה. הם אומרים, אנחנו לא מכירים בישראל. ישראל לא מכיר, אנחנו מכירים ביהדות שלנו, אנחנו יהודים, אנחנו לא מכירים בישראל. אבל יש... יש מצב שבו יהודי יכול לקחת את ישראל ולנתק אותה מהמציאות? אין דבר כזה. אין דבר כזה לנתק את ישראל מהמציאות. כי עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל אחד הוא. ומי שמנתק משהו מהחוט המשולש הזה, הוא מנתק חלק חשוב מהעם. לא ייתכן דבר כזה. וזה בדיוק העניין. וזה מה שקורה. זה המלחמה שלנו.
שלום.
זה לא רק הם. מצד שני גם... מצד שני, אתה גם רואה את זה, לצערי הרב, גם במגזר החרדי. במגזר החרדי יש להם תירוצים אחרים. הם מחכים למשיח, שיבוא לקחת אותם.
במגזר החרדי הוא חלק מאוד גדול ביהדות ארצות הברית.
ויש עוד דעה שבאה ואומרת שיבוא המשיח, ירושלים תגדל עד ארצות הברית. במילים אחרות הם באים ואומרים לך, איפה ירושלים?
פה בארץ, בניו יורק.
בניו יורק. אתה מבין שזה גם זה, שגם זאת מחשבה מעוותת. זאת אומרת, המחשבה המעוותת לא שייכת רק לזרם הזה או לזרם האחר. לצערנו הרב...
זה המצווה להיות יהודי בארץ ישראל. המצווה
היא חזקה שיכולה להיות. יפה מאוד. וזה המלחמה של יעקב אבינו. וזה המלחמה שלנו. זה המלחמה שלנו לדעת ולהבין איפה האור נמצא.
אז איך אתה מסביר את זה שגדולי הרבנים, החכמים, שמובילים קהילות שלמות ו...
מה זה גדולי החכמים?
כשאתה תיקח... בניו יורק, הרבי מלובביץ' וכל ה...
הרבי מלובביץ' הטיף תמיד לארץ ישראל, בישיבה בארץ ישראל, זה לא נכון. צריך מאוד להיזהר בדברים האלה. מצד שני, הוא רצה להפיץ את התורה, שיהיה בכל מקום, יהיה חיים יהודיים, שזה במחשבה של... שאנשים לא... להביא את האנשים לארץ.
רבי נחמן, נתון.
תן לך דוגמה.
איך הוא לא קבור בארץ? איך רבי נחמן...
יש בזה עניינים, אני לא נכנס לזה.
שעולים עליו, ועוד פעם אני לא... מסתכל עליו כשליח קדוש ברוך הוא, כשליח קבור בכלל
אני לא נכנס לזה. לא נכנס לסוגיה הזאת, אבל כולנו יודעים. תראה, חתם סופר למשל. כל חייו רצה לעלות לארץ ישראל. החפץ חיים אפילו הכינו לו כאן דירה בפתח תקווה. הכינו לו דירה שיגור בה. לא הסתדר, לא יצא. הגאון מווילנה. גדולי ישראל. אתה רואה שהייתה מגמה להגיע לארץ. זאת אומרת, לא יכול לבוא עכשיו בן אדם ולהגיד לי, בדיוק כמו שהרמב״ם, ואור החיים הקדוש, והחפץ חיים, והחתם סופר, באו ואמרו שזה המקום שבו מקיימים את המצוות. הם לא באו ואמרו, המשיח יבוא, אז ישראל תתפשט לכל העולם כולו. לא אמרו את זה. זאת אומרת, אז מה בעצם קורה שם? מה קורה בארצות הברית? תרבות יוון? לא. טוב להם. טוב להם.
כן, זה נכון.
איתי, טוב להם שם, כיף להם, לא מעניין, אנחנו לא מעניינים אותם, מעניינים אותם מחסיר הבשר והכיף שלהם שם, ובשביל זה הם נשארים שם, ובשביל זה הם לא מעניין אותם מה שקורה כאן אצלנו. פשוט פחות ופחות, למה? כי הדור הצעיר עוד יותר מתרחק. זה כמו שהחפץ חיים, זה נסיים, החפץ חיים פעם נכנס למקווה, והמקווה היה מים פושרים. אז הוא אמר לו, נק, תיגע בזה, בדוד, בבוילר, לא מזמן אני שפכתי את הבוילר שלהם, תיגע כמה חם. אומר, אם הייתי אולי טובל בבוילר, היה לי חם, אבל אתה שפכת את המים הרותחים למים קרים, אז המים נהיו פושרים. וזה הבעיה. אם האש לא נמצאת במקום, אם ההתלהבות לא במקום, אם אתה מתלהב מדברים אחרים, אז אתה תמיד נמצא, יצר תמיד נמצא לך תירוצים. איך יכול להיות שיהודי חרדי, יהודי שאומר תורה מצוות, יכול לבוא ולהגיד שישראל תתפשט לכל העולם? איך יכול אפילו לעלות על הדעת של דבר כזה? תגיד, אני לא בא לי לבוא, תגיד, אתה יודע מה, אפילו תגיד, אני מחכה למשיח שיקח אותי לארץ ישראל. אבל כאן כבר עברנו את הגבול, זה כבר לא הוא מחכה למשיח שיבוא לקח אותו לארץ ישראל. הוא בא ואומר, ארץ ישראל תגיע אליי. הרי זה האבסורד הכי גדול שיכול להיות. אז ראינו היום מצד אחד את הרפורמים, או כל מיני זרמים כאלה ואחרים ביהדות, ומצד שני אפילו ראינו את הזרמים שהם קרובים אלינו, שגם אצלהם יש את אותה בעיה. כמו אותו יהודי שפגשתי בשנחאי, מניו יורק, בטקסטיל. אומר, אצלנו בית הכנסת יש, מה אומר לי? מעל 1,000 מתפללים. יש להם הכל שם. הוא בכלל לא בלקסיקון שלו, במחשבה שלו לבוא לארץ ישראל. אבל איך זה מסתדר עם הדת? איך זה מסתדר עם היהדות? איך? אז כל אחד יש לו את התירוצים שלו, כל אחד יש לו את הסיפורים שלו. והאלימות שלנו זה של הדת, אנחנו צריכים מאוד להיזהר. זה ממש נהיה מסובך. כי אם היית אומר, אתה יודע מה, זה רק הרפורמים, או זה רק אלה, או זה רק אלה, אז אתה רואה בעצם שזה מתפשט לכל שכבות העם. אז בשביל זה יש לנו את חנוכה, בשביל זה בא ואומר לנו, הצילי נינה, וזה דבר שצריך להכניס אותו עמוק עמוק, מיד, הכי מיד עשה. שעכשיו זה מקבל משמעות כפולה. האח שלי האמיתי, יהודי כמוני, יכול לבוא אליי ולשבש את דעתי. אצילי נינה מיד אחי. למה? כי הוא בעצם בתחפושת. הוא כמו עשיו, הוא עשיו. הוא ייקח אותי וישפיע עליי השפעה הגרועה. וזה המלחמה שלנו. כאשר אנחנו רואים שבסופו של דבר, יעקב, אם אנחנו נלך בדרך הנכונה, מי מנצח? יעקב מנצח את המלאך. זה יעקב אבינו. יעקב אבינו מורה הדרך שלנו, הוא רוצה להראות לנו את הדרך, זו היה הדרך, זו הדרך להתמודדות.
אבל עוד פעם, למה הוא נלחם עם המלאך? מה הסיטואציה שגרמה לא להילחם עם המלאך? מצד אחד הוא שולח מלאכים, מצד שני הוא נלחם עם מלאך, אבל למה הוא נלחם עם מלאך?
ויוותר יעקב לבדו. מה זה יעקב לבדו? ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. תשים לב שהמלאך גם נקרא איש, שבא כאן לרמז לנו על העניין של העירוב של הגשמיות והרוחניות. יעקב לבדו. הרבה פעמים כמו אברהם אבינו. אברהם אבינו קרא אברהם העברי, שהוא מעבר אחד וכל העולם מעבר השני. גם כאן כאילו יעקב נמצא לבד. הוא לבד מבחינה רעיונית, נגד כל העולם כולו. ויאבק איש עמו עד עלות השחר. ואז מה שקורה, יש את המאבק הזה שמתמיד עד עלות השחר. מה זה עלות השחר? הגאולה. עד הגאולה המאבק הזה ימשיך. המאבק בין שרו של עשיו לבין יעקב. ויעקב כאילו הוא נמצא לבדו. עם ישראל זה עם קטן. עם לבדד ישכון. זה הלבד, זה הלבדו. זה היעקב לבדו. עכשיו יש כאן, המאבק עם המלאך הוא רק משהו שמסמל מצב בחיים, שבו בעצם יעקב מצליח להגיע למצב כזה, והיער כי לא יכול לו, והיגע בכף ירחוב, ותקע כף ירחוב. מה עושה אותו אחד, מלאך, שהוא לא יכול להילחם נגד יעקב? הוא פוגע בו פיזי, כי רוחנית הוא לא מצליח איתו. ויומר, ולמרות, ותקע כף ירח יעקב, ולכן אנחנו לא אוכלים את גיד הנשה, בגלל הזה שהוא פגע לו בגיד הנשה. גיד הנשה. זה משהו שמחבר כאן את הירח, אנחנו לא, אסור לנו לאכול את זה.
אצל הבהמה.
כן. ברור שזה בהמה.
לא, בסדר, לא. יש כל מיני
דעות
אחרות גם, אתה יודע,
תרנגול
וכל ה...
לא יודע, אני חושב שרק, לא יודע איפה היא, אני לא מתמצא בזה, אבל זה בחיות שיש את גיד הנשא, לא אוכלים אותו. חיות קשירות, כן?
בגלל זה, בגלל שהמלאך...
בגלל המאבק עם המלאך, כן. כן. הוא אומר את זה כך. על כן, לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשא אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשא. כתוב לך בפירוש, נביא. כתוב בפירוש בתורה. וישא יעקב עיניו. אז אנחנו רואים כאן את המאבק היפה הזה בין עשיו לבין יעקב, או יותר נכון שרו של עשיו לבין יעקב. ובסופו של דבר גם זה, יש כאן עוד דבר שאתה רואה כאן בעצם מלחמה רעיונית, ובסופו של דבר אתה אומר לעצמך, אבל רגע, הוא כן נפצע, בעצם הוא פגע ביעקב. מה זה הפגיעה הזאת? אלא זה בדיוק העניין שאתה, אני מתווכח איתך רעיונית ואתה קם ושם לי סתירה, אז מי ניצח? זה ששמת סתירה או זה או השני?
השני, מה, זה לא...
כי אתה אין לך תשובות, אז מה אתה עושה? וזה מה שקורה היום גם בעולם. אין תשובות, אז נלחמים נגדך. אין, הם רואים את האמת מול העיניים, אז הם מנסים ללכת נגדך. והיא אומר, לא יעקב יאמר עוד שמך. לא יעקב יאמר עוד שמך, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים, עם אנשים ותוכל. וכאן אנחנו רואים גם את ההוכחה שהאיש הזה הוא בעצם מלאך. כי אחרת יכולנו לחשוב שהוא אחד מאיזה איש, ויאבק איש עמו עדלות השחר. אנחנו רואים כאן, כי שרית עם אלוקים, עם אנשים ותוכל. וישאל יעקב אומר, אגיד ענה עם השמך, ואומר, למה זה תשאל לשמי? ואברך אותו שם, ויקרא יעקב שם מקום פניאל, כי ראיתי וכולי. על כן לא יאכלו, וישא יעקב את עיניו, וירא והנה עשיו בא ואימו 400 איש, ויחץ את הילדים, וזה אבא, ויעשה לנו. עוד, תדע מה, נסיים עוד נקודה אחת, יש לנו עוד זמן קצת?
כן, כן, איך עוד 5 דקות.
אז בואו, יש נסיים בעוד נקודה מאוד מעניין, גם חשובה. הוא אומר ככה, עכשיו, הוא שלח לו את כל המתנות האלה, ואז מה קורה? והיום, מי לך כל המחנה הזה שבגעתי? הוא אומר, למצוא חן בעיני אדוני, והוא אומר, עכשיו, יש לי רב אחי, היא לך אשר לך. הוא אומר, שמע, יש לי הרבה, עזוב, אני לא צריך את המתנות שלך, אני מסתדר. ביום יעקב, אל נא, אם נא מצאתי חן בעיניך, ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים, ותרצני. כך נעד ברכתי, כאן יש כמה דברים, עוד פעם הכפילות, תכף אתה תראה, אשר עובדת, כי חנני אלוקים, וכי יש לי קול. מה יש לו קול? יש לך הקול? הרקע עכשיו נתת לו מתנה כאן, מי יודע, בעשרות אלפי שקלים, כל הפרים, ואז איזו רשימה שלמה של מה שהוא נותן לו כאן. מאות כבשים, מלים, פרות, מה לא נותן לו כאן? אז מה זה יש לך קול? מצד שני, תשים לב מה קורה כאן, הוא אומר לו, כי ראיתי, וישא יעקב את עיניו, הוא רואה את אח שלו, ואז מה הוא אומר לו? הוא אומר לו גם דבר מאוד מאוד קשה להבנה, איזה מתחנפות, איזה זה, והוא אומר, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני? מה אתה, איך זה מין חנפות זאת? איך אתה בא ואומר לו? אבל מה, אז מה הוא אומר לו? אומר רשי במקום. על כן ראיתי פניך, כי כדאי והגון לך שיתכבד מנחתי על אשר ראיתי פניך, והם חשובים לי כראיית פני מלאך. שראיתי שר שלך, ועוד, מוסיף רשי ואומר, על שנתרצית לי למחול על סרחוני, ולמה הזכיר לו ראיית המלאך? כדי שיתיירא ממנו. ויאמר, ראה מלאכים וניצול, ואינו יכול לו. מעתה, הבנת מה אומר לו? גם כאן דו משמעית. יש כל כך הרבה לימודים עצומים כאן, הוא בא מצד אחד אומר לו, וואלה, אתה כמו אלוהים. אבל מצד שני, מה בעצם הוא אומר לו? הוא אומר, זר מני, דיר בלק, ראיתי את המלאך שלך ואני כאן, זאת אומרת, ניצחתי. זאת אומרת, אתה לא תוכל נגדי. זאת אומרת, זו הדרך, מכאן לומדים את כל הדברים האלה, איך אפשר להתמודד ולהעביר מסר בצורה שהיא תעבור חלק. לא להגיד, שמע, אל תתחיל איתי, אני אחסל אותך. לא, תגיד לו, שמע, אתה יודע, פגשתי את ההוא ואני כאן. מה אתה בעצם אומר לו? מצד אחד אתה נותן לו כבוד, אבל אני כמו שראיתי את המלאך שלך. אבל מה? ראיתי את המלאך שלך, אתה מבין? ואני כאן. שנזכה, איך אומרים, בעזרת השם, ללכת בדרכו של יעקב וללמוד הרבה תובנות מהעניין הזה.